השבת בפרשת חיי שרה פותחת התורה במותה, הספדה וקבורתה של שרה אמנו. המעניין הוא, אברהם אבינו מבקש לקנות את מערת המכפלה, ונאמר, מה רוצה בדיוק אברהם? וייתן לי את מערת המכפלה. בהמשך, מה נותן לו עפרון? ויקום שדה עפרון אשר במכפלה. והיכן אברהם קובר את שרה? אל מערת שדה המכפלה. שאלתנו הראשונה היא, מה בדיוק קנה אברהם מעפרון? את מערת המכפלה? את מערת שדה המכפלה? או מקום שקוראים לו מכפלה? כי כל פעם בתורה אנחנו מוצאים הסבר שונה. שוב, אברהם רוצה בתחילה את וייתן לי את מערת המכפלה. ברור וקצר. עפרון נותן לו, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה. דהיינו מקום שקוראים לו מכפלה. ובהמשך הוא קובר את שרה במערת שדה המכפלה. אז מה בדיוק הוא קנה? מערת המכפלה? מערת שדה המכפלה? או מקום שקוראים לו מכפלה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת. בפרשה, פרשת קבורתה של שרה, התורה מקדישה 20 פסוקים. פרק אב ג' מפסוק א' עד פסוק כ'. אבל רק 4 פסוקים עוסקים באופן ישיר בשרה אמנו. א' ב', והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, ותם עוד שרה בקריאת 4, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. שנותיה, מותה, הספדה. פסוקים י' ת' כ', אחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו, אל מערת שדה המכפלה, על פני ממרי חברון בארץ כלל. והיה כמה שדה והמערה אשר בו לאברהם לחוזת קבר מיד בני חטא. 16 פסוקים התורה מקדישה לכל פרטי המסע ומתן. בין אברהם ואפרון. כותב על כך הרמב"ן. נכתבה זאת הפרשה. להודיע חסדי השם עם אברהם, שהיה נשיא אלוהים בארץ, אשר בא לגור שם. והיחיד וכל העם היו קוראים לו נשיא אדוני. והוא לא אמר להם כן שהיה שר וגדול. הנה, וגם בחייו, קיים לו הקדוש ברוך הוא ההבטחה והגדלה שמך. זאת אומרת, אומר לנו הרמב"ן, הסיבה שהתורה כל כך מעריכה בפרטי המסע ומתן, כדי להראות לנו ההבטחה האלוקית לאברהם. מהי ההבטחה האלוקית לאברהם? והגדלה שמך, יכירו אותך בכל מקום, תהיה מפורסם, יהיה כלפיך הערכה מיוחדת, יתקיים. הוא בא, מעולם לא דיבר איתם, והם ישר אנשי חטא, קוראים לו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. לא מבין בכלל את פירושו של הרמב"ן, על פניו. בשביל זה צריך לכתוב 16 פסוקים, כל הפרטים, אפשר לכתוב, כפי שהתורה מציינת, אמרו לו, ויענו בני חטא את אברהם, לאמור, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, ומבחר קברנו את מתך קבור, אתה רוצה קבר, שלם 400 שקל, כסף עובר לסוחר, גמרנו. מה צריך את כל הפרטים, בדיוק מה הוא אמר לעפרון, מה קנה, מה לא קנה, איך, מה, איך זה מסביר? וזוהי שאלתנו השנייה, איך הערכה והכבוד שנותנים אנשי חטא לאברהם, בשעת קבורת שרה מסביר למה התורה עסקה בפרטי המסע ומתן לאורך 16 פסוקים. אפשר לצמצם את זה לפסוק אחד, מקסימום שניים. אין צורך ב-16 פסוקים. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה. ההפטרה של השבת מאוד מעניינת. למלך דוד זה כן בא בימים. ויחסו בבגדים ולא יחם לו. והוא זה כן בא בימים. הילדים מתחילים כבר לשדר מי הולך להיות המלך הבא. בין האלה הטוענים לכתר, בנו של דוד, ואדוניה בן חגית, מתנסה לאמור, אני אמלוך, ויעס לו רכב ופרשים, 50 איש רצים לפניו, כן, בידוק ביטחוני, סיקיוריטי, סרנות, מקדימה, מאחורה, להראות שהוא אדם מיוחד, חשוב, ולא עצבו אביו מימיו, לאמור, מדוע ככה עשית? וגם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום, והיו דבריו ביחד, הוא תיאם את זה עם יואב בן צרויה, עם אביתר הכהן. שומע את זה נתן הנביא, הוא בא לבת שבע ואומר לה, את זוכרת? שדוד הבטיח לך שבנך שלמה ימלוך? זה לא בטוח, לא בטוח בכלל. אדוניהו מתחיל להריץ את עצמו, מתחיל לצבור אוהדים, אני מציע לך, כנסי לדוד, תסבירי לו, אתה זוכר מה הבטחת לי? דברי איתו על זה, אני מגיע תוך כדי השיחה, אז ודאי, את יצאי, משום כבודי, אני אמשיך לדבר איתו, ונסגור ששלמה יהיה מלך אחרי דוד. וכך הם עושים, וכתוצאה מכך, ויען המלך דוד, ויאמר קראו לי לבת שבע, ותבוא לפני המלך, ותעמוד לפני המלך, וישבע המלך, ויאמר, חי השם, אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי כאשר נשבעתי לך, בהשם אלוהי ישראל, לאמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יישב על כיסי תחתיי, כי כן אעשה היום הזה. זוהי ההפטרה. איך ההפטרה הזאת מתחברת לפרשה? איך? מה זה קשור? כשאדוניה רוצה למלוך, נתן הנביא אומר לבת שבע תלכי, נדאג ששלמה יהיה המלך, ודוד מבטיח ונשבע, הוא המלך אחריו, איך זה מתחבר? מה תגידו? אולי כי כתוב, והמלך דוד זקן בא בימים, ואצלנו בפרשה כתוב, ואברהם זקן בא בימים, ודאי שלא. למה ודאי שלא? כי אם זה החיבור, בסוף ספר יהושע כתוב, ויהושע זקן בא בימים, למה צריך לחכות עד דוד? כבר אפשר ביהושע לחבר אם זה החיבור. אז ודאי שזה לא החיבור. אז מה הקשר בין ההפטרה שעוסקת? מי יהיה המלך אחרי דוד? אדוניה או אחרים? או שלמה המלך? ונתן הנביא נותן את היצח לעשות את זה? לפרשה שלנו. על פנה ולא קרב זה אל זה. אלה הם השאלות. דרך השאלות האלה נראה פה דבר מדהים. בסייעתא דשמיא הגדולה, כמו בכל שיעורי בראשית, מעשה אבות, לא רק סימן לבנים, דהיינו, האבות ואמהות נותנים לנו כיוון, שנלך בעקבותיהם, אלא מעשה אבות סימן בבנים, ה-DNA של האבות והאמהות אצלנו. אברהם שרה זה לא הסבא והסבתא שלנו, אברהם אבינו שרה אמנו. ה-DNA שלהם עובר גם אלינו. ונראה מאוד איך חזל מקפלים פה דבר נפלא שיורד עד אלינו ליום יום שלנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה קנה אברהם מאפרון? מערת המכפלה? מערת שדה המכפלה? או מקום שקוראים לו מכפלה? שאלה שנייה, איך הסברו של הרמב"ן מתבהר שכותב לנו שהסיבה שהתורה השקיעה 16 פסוקים בפרטי המסע ומתן, כדי להראות שהבטחת הבורא לאברהם והגדלה שמך מתקיימת. הנה הוא רק מגיע, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. איזה רספקט, איזה הערכה. איך זה מסביר את הסיבה להאריך בכל כך הרבה פסוקים? שאלה שלישית, מה הקשר בין ההפטרה העוסקת במלך שיבוא אחרי דוד לפרשה? איך הדברים מתחברים? וקשורים. אז נפתח, נלך לאט לאט, ונראה פה באמת דבר, באמת בסייעתא דשמיא, מדהים, נפלא ביותר. אברהם מבקש לקבור את שרה במערת המכפלה. אמרנו הרבה פעמים, בהקשרים אחרים, לעולם, שאנחנו רוצים להבין סוגיה לעומק, בדברי חז"ל, בתנ"ך, צריך לראות איפה זה מופיע בפעם הראשונה. שם נמצא המפתח. ומשם לצאת לדרך. רב צדוק כותב את זה הרבה פעמים, המהר"ל ועוד אחרים, ראשונים, אחרונים. איפה מצאנו פעם ראשונה את המושג, את הקונספט, שנקרא מכפלה? דופליקייט. מכפלה. איפה מצאנו את זה בפעם הראשונה? התשובה היא, ביום השלישי של הבריאה. ביום השלישי של הבריאה, בורא עולם אומר, ויאמר אלוהים תדשא הארץ דשא עשה מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי. עץ פרי עושה פרי, דהיינו, שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. אותו טעם בעץ, אותו טעם בפרי. מה נאמר בהמשך? ותוצא הארץ, עץ עושה פרי. העץ הוא עץ, והפרי הוא פרי. זאת אומרת, בורא העולם בעצם ביקש, ביום השלישי של הבריאה, עוד לפני בריאת האדם, ובריאת הצומח, להסביר שמטרת העולם ליצור הכפלה, דופליקט, שהאדם שיגיע לעולם מתי שיגיע, כל העולם שלו תבנה, תיצור, תכפיל בכוחות שיש לך. האדמה לא שמע בקולו של הקדוש ברוך הוא. בסוגריים, לא קשור באופן ישיר לשיעור, אבל זה נפלא, אשמח להזכיר את זה, למה באמת האדמה לא שמע בקולו של בורא עולם? למה? למה טעם העץ שלו כטעם הפרי? למה? כי האדמה אומרת, היום זה יום שלישי, ביום שישי ברא האדם, האדם יהיה מלך העולם, בורא העולם אומר, אני מלך למעלה, אתה פה מלך למטה, אתה יחיד פה ואני יחיד למעלה, אבל דבר אחד תזכור, אתה יכול ליצור, לבנות, לפתח, אתה לא תאמין מה אתה מסוגל לעשות, אבל טעות אחת, חטא אחד, נגמר הכל. נגמר הכל. זהו. שומעת את זה? האדמה. האדמה מבינה. אז מה אומרת האדמה? אני בכוונה לא אשמע בקולו של הבורא. ולמה? כי מחר שהבורא יברא את האדם, איך הוא ברא אותו? אדמה ונשמה. אם יבוא האדם ויחטא, יאמר האדם, ריבונו של עולם, סליחה, חטאתי, אתה צודק, אבל זה לא רק אני. אני קיבלתי DNA מהאדמה, בראת אותי אדמה ונשמה, כך בראת אותי. אז זה לא רק בגללי, אז תן לי עוד הזדמנות. אתה צודק, טעיתי, אתקן את זה, אבל תן לי עוד הזדמנות. זאת אומרת, האדמה בעצם ביקשה לתת לאדם עוד אפשרות, שאם הוא יעשה טעות, העולם לא ייחרב. איך אומר הפסוק? וזכרתי את בריתי יעקב, ואת בריתי יצחק, ואת בריתי אברהם, והארץ אזכור. מה והארץ אזכור? אזכור לארץ, שבכוונה לא שמע בקולי, כדי לתת לאדם אפשרות, ושהעולם יתקיים על הארץ. למרות שהוא חטא. בסוגריים, אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא עבד עם האדמה, אולי זה יעבוד עם האדם? איך בורא עולם ברא את האדם? אדמה ונשמה. מה נאמר על בריאת האדם? וייצר השם אלוקים את האדם. וייצר בשני יהודים. בעברית כותבים וייצר ביהוד אחד. למה? אומר לנו רש"י, יצירה לפה ויצירה לשם. זאת אומרת, בורא עולם ביקש ליצור אדם שיבין לחיות פה ולהיות מחובר לשם. ומגדיר את זה בצורה נפלאה, אור החיים הקדוש. כי יש לך לדעת, וזה לשונו. כי אם לא היה אדם אוכל מעץ הדעת, היה מצוי בעולם הזה ובעולם העליון כאחת, כאדם הדר בבית ועלייה. אדם שחי עם בית עם כמה קומות, בבית, בדירה, בבית עצמו. זה לא שהוא חי בשלוש דירות או בכמה קומות. הוא עולה מהקומה העליונה לקומה האמצעית, מהקומה האמצעית לבייסמן, לקומה התחתונה. זה באותו בית. ככה האדם, אם היה שומע בקולו של הבורא ולא היה חוטא, הוא היה חי פה וחי שם. זה לא עבד לא עם האדמה, וזה לא עבד לא עם האדם שנוצר מאדם. אבל למרות זאת, למרות זאת, הדבר הזה מתאפשר. איפה הוא יתאפשר? אולי חצי דקה קודם, למה באמת זה לא עבד עם האדם? למה זה לא עבד? אומר לו בורא עולם, הכל שלך. הכל הכל, בקשה אחת קטנה, אתה רואה את העץ הזה, עץ הדעת, אל תאכל. נו ביג דיל, מה הבעיה? עץ אחד, למה הוא אכל? אתם יודעים למה? אומרים לנו חזל, כי פה בעולם יש לנו תרייג מצוות, אבל אין לנו את הטעם של המצווה. את הסיבה, את הטעם שיש במצווה הזאת. כי אם אין לנו את הטעמי המצווה, ומעלתה של המצווה עם כל המשתמע, היינו רצים ומשתגעים, כלשון אור החיים הקדוש, אחרי מצוות, ולא היה חשוב בעינינו שום דבר, כי התורה הייתה כוללת את הכל. אבל האדם היה רק את המצווה. נו, זה אסור, זה אסור, זה אי אפשר. למה אי אפשר? אני לא מבין. אז אני משתדל מה שאני יכול, מה שאני לא יכול, מה שאני לא כך מבין, או לא חושב פעמיים, אני חוטא. אומר האדם. אבל בכל זאת, בורא עולם השאיר את הכוח הזה פה בעולם. איפה? אצל האבות. אומרת הגמרא, במסכת בבא בתרא, בדף ט"ז, תנו רבנן, שלושה יתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, מאין עולם הבא. אברהם אבינו, שנאמר, והשם יחד אברהם בכל, מוזר ביותר. אתם יודעים למה? איפה זה כתוב? נכון, בפרשה, אבל איפה זה כתוב בפרשה שלנו? שרה נפטרה, יצחק בן 37 עוד לא התחתן, עכשיו לומר והשם יחד את אברהם בכל? היה מתאים לומר את זה בהולדת יצחק, או, הנה אחרי שנים של הכרות, נולד ההמשך, אפשר לומר, בירך אותו בכל, עכשיו להגיד את זה, שרה רק נקברה, יצחק עוד לא התחתן, כי בירך את אברהם בכל, אברהם היה אחד שחי פה, והיה מחובר לשם. ואותו דבר, ולכן מעניין, יצחק נפטר בגיל 175 שנה. אומרים חז"ל, 175 שנה בגימטריה, מכפלה. הוא חי חיים של מכפלה. חי פה, והיה מחובר לשם. יצחק הגיע לשיא בעקדה, הכל נפתח לפניו, ראה את הכל למעלה, ובעצם הוא נולד מחדש. לכן יצחק זה אותיות קץ חי. הגיע לקץ, והתחיל חיים חדשים, הוא מחובר. יעקב, אומרת הגמרא בתענית, לא מת, מה זאת אומרת לא מת? לא כתוב בימת, כתוב בעקבה. אז מה הפירוש? אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, דף ט"ז, יעקב, יתימו הקדוש ברוך הוא מאין עולם הבא, לא שלט בו יצר הרע, ומלאך המוות, ולא רימה ותולעה. מה פירוש? פטירתו של יעקב עדיין הוא נטמן באדמה, אבל המעבר אצלו מפה לשם לא היה מעבר של טראומה. זה היה המשך אחד, כי הוא חי פה וחי שם. אז הכוונה לא מת, זה לא היה שינוי דרסטי, זה היה בעצם המשכיות. אז האבות בורא עולם איתימן בעולם הזה מאין עולם הבא. ראו אותם פה והבינו שהם מחוברים לשם. הם עולים על הסולם, עולים ויורדים בו. מקומה לקומה. וגם האימהות אותו דבר. אותו דבר האימהות. שאברהם מספיד את שרה, מה הוא אומר עליה בהספד? אומרים חז"ל, אשת חי, וכך מנהג, אחרי פטירה של אישה, אומרים מה חי מתתה אשת חי. מה נאמר בין היתר באשת חי? זממה שדה ותיקחהו. נאמר בילקוט שמונה בסוף משלי, זו מערת המכפלה שנקברה בה. היא אומרת לאברהם, זה המקום שלנו. פה החיבור. פה החיבור בין פה לשם. ומעניין, לאחר קבורת שרה במכפלה, יצחק פוגש את רבקה בפעם הראשונה בשדה המכפלה. ויצא יצחק לסוח בשדה. שואלים חז"ל, מה, אין לו בית כנסת? הוא צריך להתפלל בשדה? לא אבל ביתה להתפלל? אלא השדה אשר קנה אברהם. באותה מכפלה שנקברה שרה, שם הפגישה הראשונה בין יצחק ורבקה. כי גם הם הולכים לחיות חיים של מכפלה. שאפשר יהיה לראות בחוש, הם פה, אבל הם מחוברים למשהו שהוא גבוה. מאוד מעניין. אבל, מכיוון שיש לנו את ה-DNA של האבות והאימהות, אברהם אבינו, שרה אמנו, אז גם לנו יש את האפשרות הזאת, לטעום את זה, את נקודת החיבור הזאת. איפה? ראשית, כל שבת, מזמור שיר ליום השבת, תהילים צדיק ב', נאמר שם בילקוט שמעוני, אמר רבי יצחק, ראו כמה השם נתן לכם את השבת, נתן לכם מרגליטה, יעלום, אמר רבי יצחק, כל עסקה של שבת כפול, לחם משנה, קידוש כפול, מזמור שיר ליום השבת בלילה וביום, נשמה יתרה, שני כבשים בני שנה, תמיד זה כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעים, בשבת הכל כפול, כי שבת זה מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה, זה לא יום רגיל, עד כדי כך, שנאמר להלכה, מי שרוצה לזכות לאריכות ימים, אריכות ימים, בין היתר, לטעום כל יום שישי, לפני שבת, קצת מהדגים, קצת מהצ'ון, קצת מ... כל דבר שהכינו לכבוד שבת, תועמיה חיים זכו. הטעימה זה לא רק טעימה פיזית, טכנית, טעמתי קצת, אלא טעימה שבעצם אומרתי, אני נכנס ל-24 שעות שאפשר לטעום מאין עולם הבא היום שבת מנוחה. להאמין זה לא יום רגיל. אדם עייף, תנוח. אדם רוצה לאכול ארוחה נעימה, תאכל מתי שאתה רוצה, אבל שבת זה משהו אחר. אבל לא רק שבת. לא רק למי שגדול ומבין, גדול בדעת. גם לילדים קטנים יש את האפשרות להבין את זה. איפה? המשנה באבות אומרת, 10 ניסים נעשו לאבותינו בפרק ה' בבית המקדש. מגיעים לבית המקדש, ילד אומר, אמא, אמא, אבא, בואו תראו מה קורה פה, מה קרה? רוח, ועמוד האשן עולה מהמזבח ישר, הרוח לא מזיזה אותו. גשם, יש את המתוקדה למזבח לא תכבה, עומדים צפופים, משתחווים רווחים, לא הזיק נחש והקרב בירושלים מעולם, מיליונים מגיעים להקריב קורבן פסח, כל המשפחות, הערים מחוסים בכבשים, זה נראה כאילו יש פה איזה כיסוי של צמר, כמו שחזל מתארים את זה. ומה רואים? רואים פה הכפלה, רואים פה מקום פיזי בעולם שאפשר לגעת בו, אבל רואים שהוא מחובר למעלה. ולמה? כי רק מקום אחד בעולם יש את זה. ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה. ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה. יש את החיבור הזה. אין פריז של מטה כנגד פריז של מעלה ולא מנהטן, או כל מקום אחר. זאת אומרת, זה מקום שבו נמצאים ומרגישים, רואים, חשים, אנחנו מחוברים למשהו גבוה יותר. וזה כל המטרה לעלייה לרגל, לקחת את התחושה הזאת ליום יום. כל אדם בעיסוקיו שלו יעשה מה שהוא אוהב, מה שהוא רוצה, אבל ליצור את האפשרות שאפשר יהיה לראות, הוא מחובר למשהו גבוה יותר. זה משהו אחר. הרי אומות העולם ככה הם מבינים, לא תמיד הם מסכימים, הרבה פעמים הם מקנים וזה יוצר גם את האנטישמיות. הם מבינים שאנחנו, אתה בחרתנו מכל העמים. אין שום הסבר בדרך הטבע להבין מה קרה במדינת ישראל ב-75 שנים האחרונות. 80 שנה האחרונות, איזה הפרחת השממה בכל התחומים. מדהים, הם מבינים. זה ארץ הקודש של בורא עולם. אם ככה, עכשיו אפשר ללכת צעד נוסף. מי שחי תחושה כזה, חיים כאלה, השטן גם לא יכול לקטרג עליו. מה פירוש? נאמר בגמרא בדף ט' זין, על הפסוק בתחילת איוב, ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב לפני השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר לו השם, מאין תבוא? מאיפה באת? תספר מה ראית. ויאמר משוט בארץ. אומרת הגמרא, עברתי את כל הארץ, ולא מצאתי נאמן, כעבדך אברהם. השפה שלנו, בורא עולם, נהייתי חסיד. חסיד? תארי שטן, מה חסיד? אני חסיד. של מי? של אברהם. אברהם, אתה הרי רץ אחריו כל חייו? מהיום שהוא הכיר אותי. אני אסביר בורא עולם. אתה הבטחת לו את כל הארץ. הוא בא לקבור את שרה, אומר לו איזה עפרון אחד, 400 שקל כסף, שלם 4 מיליון, למה חור באדמה? הוא לא אומר מילה. הוא יודע לוותר, to concede, לוותר. אומר השטן, מי שיודע לוותר, אני לא יכול להתעסק איתו. כי מה זה לוותר? למה אדם לא מוותר? מה זאת אומרת, מגיע לי, זה שלי, בטוח, זה לא של אף אחד אחר, והכל שלי וכו' וכו' וכו', כידוע. כי אדם רק חי כאן, בהסתכלות הזו. אבל אם אדם מרגיש שהוא מחובר למה שמעליו, שיש בורא עולם שנותן הכל, שממקומך יקראו לך, משלך ייתנו לך, אין אדם נוגע בחברו, כמלוא הנימה, גמרא בתחילת סוטה. פירוש הדבר, אדם צריך להשתדל כמובן, אבל אם דברים לא יוצאים, הקדוש ברוך הוא סובב את זה. שאדם חי חיים של מכפלה, הכל נראה אחרת. אז הוא יודע לוותר. ואם ככה, לאוזן שומעת, כמה זה נפלא. כמה זה נפלא, הערתו של הגר"א. שמסיימים מסכת, מה אנחנו אומרים? אדרן הלך. מה זאת אומרת אדרן הלך? לחזור עוד פעם, to repeat, לחזור. אבל אדרן הלך, פירוש הדבר, זה בא אליך. קודם המשנה והתורה והחומש והגמרא היו בארון. למדת, למדנו. עכשיו אדרן הלך, יש עוד אחד. גמרא שהולכת ברחוב, משנה או חומה שהולכת ברחוב. לכן אומר הגרא, סיום האותיות סמך יוד וו מם, לוקחים את האות סמך, שהערך המספרי שלה 60, אבל כותבים את זה כמילה, סמך מם חף סופית, סמך מם וחף סופית זה גם 60, הפנים והחוץ אותו דבר, יוד זה 10, כותבים את זה כמילה, יוד וו דלת, וו דלת זה גם 10, וו של סיום, כמילה זה פעמיים וו, מם פעמיים מם, כמילה, זאת אומרת, הפנים והחוץ שווה, יש פה בעצם מכפלה. אדם סיים, זה לא הוא גמר, זה לא אנד. הדבר הכפיל את עצמו. זה הסיום, הכפלה. מעניין גם, שולי הבגד, גם בהם יש הכפלה. זה לא שהבגד יסתיים, הוא הוכפל. מכפלה. אם כך, נלך עוד צעד. תראו את אליעזר עבד אברהם. פשוט לא יאומן וכתוב בפסוק. הוא מגיע לעת ערב, לעת צאת השואבות, והוא פונה לבורא עולם, ואומר לו, אקרנה לפניי היום. אקרנה לפניי היום. ועשה חסד עם אדוני אברהם, שנמצא את הנערה הראויה ליצחק. אתם מבינים מה כתוב כאן? הוא מגיע לעת ערב, דהיינו בארבע אחר הצהריים. שקיעת החמה כמשל, 4:45, הוא אומר לבורא עולם היום, ותראו מה קורה, וירץ אל הנערה, ותרץ, ותמהר, ותמלא כדה, וכולם רצים, מה רצים פתאום כולם? כל הפסוקים תראו שמה, בחלק השני של הפרק, רצים כל הזמן, כי צריך לגמור את זה עכשיו, היום, איך אליעזר אומר את זה עבד אברהם? כי הוא רואה את אדונו, והוא מקבל את, עומק תורתו של אדונו אליעזר, דמשק אליעזר דולה ומשקה מתורת רבו, הוא מבין שמי שחי פה ומחובר לשם, גם היום זה יכול להיות. גם עכשיו זה יכול להיות. אקרנה לפני היום. כאן בדיוק. כאן בדיוק. עומד דוד המלך. אומר לבורא עולם בתהילים. במזמורי שיר המעלות. אם אליה לארס יצועי. אם אתן שינה לאף אפי. עד אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. בורא עולם, אני לא הולך לישון באופן נורמלי, ובשעות נורמליות. אני מחפש פה את המקום שאפשר להצביע עליו. הנה, נמצאים בחיבור בין שמיים וארץ. נמצאים בנקודת החיבור בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה. את זה אני רוצה, אני יודע בערך. אני צריך למצוא בדיוק את המקום, את המזבח שבו הייתה העקדה. ואת כל הגבולות בדיוק, והוא מצא את המקום, והוא אוסף את כל מה שהוא צריך, זהב וכסף ונחושת את חלת והכל, וכמחר בבוקר בעשר, יש הנחת אבן פינה, ומלך ישראל, דוד, יישא את דברו, ב-12 בלילה, דופקים בדלת, מי? נתן הנביא, הוא בא ואומר לו, בורא עולם אמר לי, לא אתה תבנה לי בית, שלמה בנך יבנה אחריך. איזה אכזבה, איזה אכזבה, שום אכזבה, איך נאמר בדברי הימים, וישמח דוד שמחה גדולה מאוד, שמחה גדולה מאוד, ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל, ויאמר, ברוך השם אלוקי ישראל, מן העולם ועד עולם לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי חומר שמים בארץ וכולי, כולם מכירים בעל פה, פסוקי דזמרה כל יום. זאת אומרת, דוד, כל מהותו היה ליצור את החיבור, כי הוא חי את החיבור הזה, של פה ושם, ליצור, למצוא את המקום שכל יהודי אחד שהוא במעלתו, במקומו יוכל להרגיש את זה. אז אם אני לא בונה, אומר דוד, אז יבנה שלמה, יבנה מי שהקדוש ברוך הוא ירצה. הוא לא עובד אצלי, אני עובד אצלו, אני אצלו, אני חי מכוח החיבור הזה. של פה ושם. ולכן אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, איזו היא מטבע של ירושלים? איך היה נראה שקל, 10 שקלים של ירושלים? דוד ושלמה מצד אחד, ירושלים עיר הקודש מצד שני. מה הפירוש? כי דוד מצא את המקום, נקודת החיבור, ושלמה בונה כדי שכל אחד יוכל לחוש כשהוא מגיע, אנחנו באמת מחוברים למשהו שמעלינו. ותפקידנו לחיות חיים של מכפלה. להיות פה ולהיות מחוברים לשם. זאת ההפטרה, כי זה כל הפרשה. אין אצל אברהם בקבורת מערת המכפלה, אין במציאת השידור דרך יצחק בהמשך הפרשה, אין באמירה הגדולה והשם בירך את אברהם בכל. מה זה בכל? ביכולת לראות את הכל. לעמוד על נקודת החיבור הזאת. זה דוד המלך גילה. אם ככה, נלך עכשיו ונבין דבר נוסף ששאלו בראשית השיעור. דברי הרמב"ן הנפלאים, נפלאים עד מאוד. למה התורה מעריכה בפרטי המסע ומתן 16 פסוקים? כדי מה? ללמד אותנו בורא עולם מבטיח והגדלה שמך, הנה זה מתקיים. מה? בשביל זה 16 פסוקים? שאלנו, ההסבר הוא, נאמר בחז"ל, שבכל קבורת שרה, אין פה ואין ביחי, 10 פעמים נאמר בני חטא, בני חטא, כנגד 10 הדיברות, ללמדך שכל מי שהוא מברר מכחו של צדיק, כאילו קיים 10 הדיברות. כל מי שמקיים מכחו של צדיק, כאילו קיים 10 הדיברות. מה הפירוש? מה הקשר? תשמעו דבר נפלא עומק בחז"ל. אנחנו עם ישראל, לא היינו בארץ ישראל 250 שנה. יהודי אחד, בני בניו של אברהם, יצחק ויעקב, לא היו בארץ 250 שנה ברצף. מתי? ירדנו למצרים, היינו שם 210 שנים. נתקענו במדבר לעוד 40 שנה, חטאם של מרגלים. חצינו את הירדן אחרי 250 שנה. ב-250 שנה האלו, מערת המכפלה, בלי שום ספק, אפשר לבנות, להרוס, להקים שם איזה בית, איזה מול, איזה מרכז מחירות. בני חטא, שמרו על המקום. אמרו, פה לא בונים. פה, והעבירו את זה מדור לדור. פה נמצאים אלה שהיו פה, והיו מחוברים לשם. לא ניגע בזה, אף אחד לא ייגע בזה. ותראו דבר נפלא. ממי אברהם קנה את המערה? מי נתן לו את המערה? מה זאת אומרת מי נתן לו את המערה? למדנו בגן. עפרון. לא? כך כתוב. מסכימים? ממש לא. ממש לא. מה זאת אומרת לא? אני אקרא לכם את הפסוק. הפסוק האחרון בפרשת הקבורת שרה. ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר. מעט בני חטא? מה זה מעט בני חטא? מעט עפרון? מה זה בני חטא? עפרון עשה את העסקה. אמת, מי נתן לנו את המערה? בני חטא. חיכו שנחזור הביתה. הנה שלכם. שמרנו את זה. זה העומק של חז"ל. למה נאמר 10 פעמים בני חטא? כנגד 10 הדיברות. 10 הדיברות. המיוחד שבהם, כל המאמינים באבל ובריק, באלוהים אחרים, כאלה או אחרים, מסכים עם כולם. 10 הדיברות הם 10 הדיברות. על זה אין עוררים. זה יגיד, המשיח זה ממנו, זה יגיד, הנביא ממנו, כל אחד בו, אמונה שלו. 10 הדיברות הם ויכוח. אומר הרמב״ם, בפרק י' הלכות תלמוד תורה בהלכה י', מצווה, לייחד לספר תורה מקום מכובד ביותר, ולהדרו יותר מקדמי מדי. לעשות ארון קודש יפה, למה? דברים שבלוחות הברית, הן שבכל ספר וספר. זאת אומרת, התורה זה דבר שבא מלמעלה, ואנחנו מחזיקים את זה ביד. זאת אומרת, זה מחבר אותנו לשם, ומציב אותנו בצורה ברורה פה. זה התורה. אז מה עשו בני חטא? הם אלה שנתנו לנו את המאה. הם אלה ששמרו לנו על המכפלה. זה הם נתנו לנו. ומעניין, נאמר בחז"ל, זוהר לך לך, רב קיסמא אומר, מערת המכפלה סמוך לפתח גן עדן. כאשר נשמה יוצאת מן העולם הזה, נכנסת למערת המכפלה. שם פתח גן עדן. היא פוגשת באדם הראשון ובאבות שהם שם. המעבר זה דרך שם. דהיינו, לחיות החיים של מכפלה. וזה אומר השפת אמת. בתו שינון וב, על הפסוק תמים תהיה עם השם אלוקיך. כל דבר למטה יש לו שורש למעלה. וכשנחלק שלמטה, כשהחלק שלמטה דבוק בשורשו, הוא דבר תם ושלם. זה השלמות. וזה עצמו מה שזכתה שרה למערת המכפלה, שדרשו עליה זממה שדה ותיקחהו. והכל תלוי בהכנת האדם, כפי מה שמברר מעשיו, להיות תוכו כברו, הוא משתוקק תמיד להידבק בפנימיות, בשורשו. זה נותן את הברכה, זה נותן את הקיום. זה חז"ל והם מלמדים אותנו. אם ככה, כמה זה נפלא, ששלמה המלך בונה את בית המקדש, נאמר בדברי הימים, ויחל לבנות את בית השם בירושלים, בהר המוריה. בהר המוריה. אומרים בעלי התוספות בפרשה שלנו, המוריה בגימטריה חברון. כי מה שחברון מקפלת בתוכה, את המכפלה, ירושלים מגלה את זה בבניינה. שירושלים נבנית עוד שכונה, עוד כניסה לירושלים, עוד כביש מהיר, זה גם ירושלים של מעלה נבנית. כי זה דבר אחד. המוריה בגימטריה חברון, כל בוקר, ראש המשמרת של הכהנים שולח כהן לגג, לראות אם עלה השחר עד שבחברון, מתחילים יום חדש בירושלים. מבינים את האור שחברון נותן לנו כל יום? מהו האור? את היכולת לחיות חיים של מכפלה, כל אחד בעיסוקו, להיות פה ולהיות מחוברים, לראות, וזה ייראה בצורה ברורה, האדם הזה במקום אחר, מחובר. שהאור הזה עולה, מתחילים יום חדש, במקום שפיזית רואים את זה, בהר המוריה, בירושלים. לכן אברהם אבינו, מה הוא קונה? הוא קונה את מערת המכפלה, הוא גם קונה את שדה המכפלה, גם את השדה, וכל העץ אשר בשדה. כל העץ, כי מה זה העץ? מה אכפת אם הוא קיבל עץ או לא קיבל עץ? מה התורה מציירת לנו ציור של מערת המכפלה, שדה ועץ? הוא תיקן את החטא של האדם הראשון שאכל מהעץ, שאסור לו לאכול. שלוש פעמים כתוב ואיתה, ואיתה השם גם בעדן, ואיתה כרם אצל נוח, ואיתה אשל אצל אברהם. עם האשל הזה עשו את המשכן, עצי שיטים עומדים. אז הוא קונה את המערה לקבור את שרה, הוא קונה את השדה, כי יש בו את העץ שהוא מתקן את החטא, ולכן אברהם נקרא האדם הגדול בענקים, בספר יהושע. למה קורא לו האדם? אמר בורא עולם, אם אני בורא את אברהם תחילה ויחטא, אין מי שיתקן. בורא אני את האדם תחילה, שאם יחטא יבוא אברהם ויתקן. האדם הגדול בענקים. והוא קונה את המקום שנקרא מכפלה, את המשמעות של המקום הזה. כל שלושת השינויים יוצרים את התמונה השלמה. מערת המכפלה עבור קבורת שרה והאבות והאימהות, ועץ אשר במכפלה עם השדה, לתארות את התיקון של חטא אדם הראשון שאכל מהעץ הלא מתאים. את המושג מכפלה להשאיר לנו. ובני חטא הם אלה ששמרו את זה. ולכן גם יעקב אבינו וויחי במפורש אומר, חוזר על ההיסטוריה של מערת המכפלה. מה הוא חוזר על מה ההיסטוריה? מה הם לא ביקרו שם? לא היו בלוויה של לאה? לא היו בלוויה של יצחק? מה החזרה הזאת? אלא הוא בא ואומר להם, אל תדאגו, אנחנו יורדים למצרים. המערה אשר קנה אברהם זה הסיום המילים האחרונות של יעקב, מעט בני חטא. שמרו לנו את זה. אנחנו נחיה את המכפלה, אחד שנחיה, נוכל להגיע לשם. ומשם, להר המוריה. חברון בגימטריה המוריה. זו הפרשה שלנו. אז כמה זה נפלא שהאבות השאירו לנו ב-DNA את היכולת לחיות פה, כל אחד בתחומו, ולשמוח בעיסוקיו, אבל להיות מחוברים, זה נותן עוצמות, זה נותן כוחות, זה נותן יכולת להגיע לגבעים שלו, ולפסגות שלא דמיינו בכלל. נראה את הדברים בצורה הזאת, שיש לנו את זה, נחזק את זה עוד קצת, נוסיף על זה, ובוודאי בשבוע הזה, שעוסקים בפרשה הזאת, נבקש מבורא עולם את החיבור הזה, את היכולת הזאת, לשדרג אותה יותר ויותר, אני אזכה באמת עוד בזוהר השנה, לראות את ראש המשמרת, אומר לאחד הכהנים, עלה לגג, תבדוק אם עלה השחר עד שבחברון, ולזכות באמת לראות בהר מרום הרים, יום חדש של עבודה, בנקודת החיבור, בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה, והאור של חברון יאיר לכולנו, עד לאור הגדול של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.